שלך באופן פרטי הוא טוב בתור רב, לא גדול הדור. לא, אל תחפש מי גדול הדור, תחפש ממי אני יכול לקבל, אצל מי אני יכול ללמוד, מי יכול לעזור לי באופן אישי. זה המושג של עשה לך רב. דבר פרקטי אני רוצה להגיד, בא אליי בחור ישיבה ואומר לי, אני נכנסתי ללמוד שיעור א' בישיבה זאת וזאת, וכל מה שנכנסתי לישיבה הזאת זה בגלל שיעור של רב הזה והזה שהוא בישיבה הזאת, יש את הרב הזה והזה שהוא אומר שיעורים, ואני את הרב הזה רוצה לשמוע, אמרו לי שמאוד חשוב וטוב לשמוע את השיעורים שלו, ואני בא לשיעורים שלו ואני לא מבין אף מילה. לא מבין אף מילה מכל השיעור שלו, ואני יושב מסכן, אומלל, כל מה שבאתי לישיבה זה בגלל הרב הזה, בגלל השיעורים של הרב הזה, ואני לא מבין אף מילה. מתברר שלבחור הזה אין תפיסה שמיעתית, יש לו רק תפיסה חזותית. זאת אומרת, הוא לא מבין שיעור אם אומרים את זה בדיבורים, שהוא צריך לשמוע. הוא יכול להבין שיעור רק אם הוא יקרא את השיעור בספר. זאת אומרת, צורת ההבנה שלו, איך הוא מבין חומר, וחלק מעשה לך רב, זה לא רק מי השם של הרב, את מי תיקח, איזה רב, הרב הזה או הרב הזה, אלא קודם כל, איך התקשורת שלך עם הרב. כי אם הרב אומר שיעורים, ואתה צריך לשמוע ולהבין, אז הנה הדוגמה של המקרה הזה, הוא לא יכול להבין משום אופן אף מילה מהשיעור. הוא בא בשביל הרב הזה, הוא רוצה לשמוע את השיעורים שלו, והוא לא מבין אף מילה. למה? כי קשה לו הריכוז בזמן שהוא צריך לקבל, גם לשמוע וגם להבין, החיבור של שניהם לא מסתדר לו. אם הוא צריך לשמוע, הוא לא מבין. אם הוא מבין, הוא לא שומע. זאת אומרת, זה לא הולך ביחד. ואני אמרתי לו, תבחר את הבחור הכי טוב בישיבה. תחפש מי הבחור הכי טוב בישיבה. בחור הכי טוב בישיבה בדרך כלל כשיש שיעור, הוא כותב את השיעור. תבקש ממנו אחרי השיעור שייתן לך את מה שהוא כתב, תצלם את זה. שב עם החברותה, תלמד את השיעור מהכתוב. זאת אומרת, במקום הבנה שמיעתית, אנחנו עוברים להבנה חזותית. הוא הבין כל מילה, הוא ידע כל מילה, הוא שלט בכל החומר. הנה, עשה לך רב. זאת אומרת, עשה לך רב, זה לא רק תבחר את הרב, איזה שם של רב, מי הרב שלך, אלא תבחר איך אתה יכול לקבל ממנו. בדרך הרגילה לשבת לשמוע שיעור בית מדרש הוא לא היה יכול. ברגע שהוא קיבל את השיעור בדרך של ללמוד עם החברותא את הצילום של מה שמישהו כתב, אז הוא הצליח. והוא גמר בתור בחור מאוד מצוין בישיבה. זאת אומרת, זה עבד כמה שנים טובות. הבחור הזה ממש התפתח. רק בגלל שהוא עשה לו רב. עשה לו רב הכוונה, מצא את הדרך איך לקבל את התועלת מהרב. עשה לך רב זה לא הכוונה בבחירות, בקלפי תבחר מהרב, אלא הכוונה תמצא איך אתה מייצר שלך יהיה רב, וכדי שיהיה לך רב אתה צריך מישהו שיש לך תקשורת אליו, והוא מבין אותך ואתה מבין אותו ואתה יכול לקבל ממנו. אתה יכול לקבל ממנו. וזה נושא מאוד מאוד משמעותי בלימודים. עכשיו, הוא קנה לך חבר. מה זה הוא קנה לך חבר? חז"ל, כשהם אמרו קנה לך חבר בפרקי אבות, הם לא התכוונו לחבר בין הזמנים לעשות טיולים. התכוונו לחבר בלימוד. זאת אומרת, עם מי תלמד? מי יהיה החברותא שלך? ופה יש שאלה מאוד מעניינת. יש בחורים שנקראים חלשים בלימוד. הם חלשים בלימוד. אין להם תפיסה מהירה, לוקח להם הרבה זמן עד שהם מבינים, הם לא מבינים ברגע הראשון. ללמוד עם בחור חלש, השניהם מתבטלים, ושניהם לא לומדים, כי שניהם לא יודעים ולא הולך. ללמוד עם בחור טוב, בחור טוב לא רוצה בחור חלש, בחור טוב רוצה גם בחור טוב. זאת אומרת, יש פה איזה פלונטר, יש פה פלונטר שהבחור הטוב רוצה בחורים טובים, והבחור החלש לא יכול ללמוד עם החורים חלשים, כי שניהם לא לומדים. האחד לא יכול לעזור לשני. והנה מקרה כזה, יש לו פתרון. עוד פעם, קנה לך חבר. יש פתרון לכזה מקרה. יש בחורים שלא יכולים ללמוד אם הם לא אלה שקוראים ומסבירים בגמרא. זאת אומרת, יש בחורים שיכולים להבין את הגמרא רק אם הם קוראים ומסבירים. השניים כאלה לא יכולים להיות חברותה. זאת אומרת, אחד שקורא ומסביר לא יכול להיות חברותה עם אחד שגם רוצה להיות קורא ומסביר. והרבה פעמים בגלל זה, שני בחורים מצוינים, הם כל אחד מצוין, בתור חברותה הם לא מתאימים. הם לא מתאימים כי כל אחד רוצה להיות זה שקורא ומסביר. למה? כי ככה הוא מבין יותר. זה לא שאלה של שלטון, מי ישלוט, מי זה שקורא ומסביר. זה לא שלטון. זה צורה שיותר קל לו להבין כשהוא קורא ומסביר. בחורים חלשים שרוצים ללמוד ברצינות, צריכים לחפש שידוך את הבחור הזה שאוהב לקרוא ולהסביר, והם צריכים להיות מאזינים טובים. זה התשלום, זה התשלום. תן לו הרגשה שאתה כל הזמן מאזין, כל הזמן שומע אותו. עכשיו, ברגע שהוא מרגיש שאתה כל הזמן מאזין ואתה כל הזמן שומע אותו, זה עושה לו טוב, ואותה הזדמנות אתה מקבל חברות הטובה שמסבירה לך ומקדם אותך בלי להתכוון עכשיו להיות מורה פרטי, אבל זה יוצא. זה יוצא. זאת אומרת, הנושא הזה של למצוא פתרונות, יש לכל, אין בחור שלא יכול ללמוד, אבל יש בחור ששיטת הלימוד לא מתאימה לו. שיטת הלימוד לא מתאימה לו. יש בחורים שמבחן בעל פה, הם מתבלבלים ולא יכולים לענות שום שאלה, מקבלים אפס. מבחן בכתב הם יכולים להצליח, כי אף אחד לא לוחץ עליהם ויש להם זמן לחשוב. אז אני מצאתי פתרון שהבחור הזה, כשיש מבחן בעל פה שלא ייבחן, ושיבקש מהרב את השאלות שאתה נותן לאחרים בעל פה, תן לי בכתב, אני אעשה אותם. מתי שיש לי זמן אני אעשה אותם. אני אעשה אותם, תן לי לעשות אותם בכתב. ואז הבחור פתאום מתקדם שהוא כן מצליח לקבל ציונים טובים וכן שולט בחומר, וכן להפך. יש כאלה שמבחנים בכתב הם לא יכולים, יכולים רק בעל פה. אבל צריך להתאים את המציאות ליכולות של הבחור. צריך להתאים את המציאות ליכולות של הבחור. ברגע שאנחנו מתאימים את המציאות ליכולות של הבחור, הכל מסתדר. עכשיו יש עוד דבר, במילה קנה לך חבר, גם בנות בסמינר וגם בחורים בישיבות צריכים חברים. אי אפשר לחיות בלי חברה, אי אפשר להיות בודד, אי אפשר לשבת בפנימיה או בחדר אוכל בלי לדבר עם אף אחד. הוא רוצה להרגיש שהוא גם חלק מהחברה. והמילה חברה מצד אחד זה דבר נורא בונה, ומצד שני זה דבר נורא הורס, תלוי מי המעגל החברתי שאתה שייך אליו. תלוי כל בחור לאיזה מעגל חברתי הוא שייך. בדרך כלל הבחורים המאוד מאוד טובים ומאוד מאוד רציניים, הם לא מחפשים להיות חברים של הבחורים החלשים. זאת אומרת, ואז הבחורים החלשים צריכים לקחת חלשים אחרים. החלשים האחרים בדרך כלל חלק מהם מקולקלים, חלק מהם בעייתיים, ואז הם סוחבים אותו לכל השטויות, ולא להרגיש פתאום הוא מוצא את עצמו בבוץ שאי אפשר לצאת ממנו, עד כדי כך שלפעמים זורקים אותו מהישיבה, ולפעמים לא זורקים אותו מהישיבה, אבל הוא נהיה סוג ב' בישיבה. זאת אומרת, הוא נשאר, לא זרקו אותו, אבל הוא מין סוג כזה, בחור סוג ב' כזה. וכל כך למה? כי הוא נסחב אחרי חברים לא טובים, שלימדו אותו כל מיני דברים לא טובים, שהראו לו כל מיני דברים לא טובים, ששיתפו אותו כל מיני דברים, סיפרו לו, הוא חי בתוך איזה מעגל לא טוב. היה לי מקרה לאחרונה, בחצי שנה האחרונה, היה לי מקרה של בחור מאוד טוב, ירא שמיים, לא מקולקל בכלל, אבל מאוד מאוד חלש בלימודים. יש לו רמה מאוד מאוד נמוכה של כישרון. הוא טוב באופי, הוא טוב ברצון, אבל בכישרון הוא מאוד מאוד חלש. הוא נכנס לישיבה, ואני אמרתי לו, לך כל הזמן לבחורים הטובים, אל תשאל אותם שאלות בגמרא, תשאל אותם שאלות בהלכה. שאלות בהלכות נטילת ידיים, שאלות בהלכות שבת, שאלות בהלכות תפילין, תמצא כל מיני שאלות בהלכה, ולך לבחורים הטובים הטובים, ותשאל אותם שאלות בהלכה. חלק ידעו לענות, חלק לא ידעו לענות, לא יודע מה יקרה, אבל פתאום, כשבחור בא ושואל שאלות בהלכה, הוא מתעניין, הוא מקבל תמונה בחברה של בחור רציני, בחור טוב. נכון, הוא לא למדן, נכון, הוא לא מבריק, הוא לא יודע בקביעי ישר והפוך, אבל הוא בחור שאכפת לו הלכה, הוא בחור שבא לתפילות בזמן, הוא בחור שמתפלל ברצינות, אכפת לו הלכה, הוא שואל שאלות בהלכה, הוא מתעניין. וזה יוצר לבחור, קנה לך חבר, פתאום הוא מבחינה חברתית נכנס למעגל של הבחורים הטובים, למרות שבלימוד הוא לא כזה טוב. זאת אומרת, בלימוד הוא חלש מאוד, גם בחור שבלימוד הוא חלש מאוד, אבל דרך זה שהוא בא כתוב מהכיוון של דברים טובים, מהכיוון של דברים של הלכה, של התנהגות, של מידות טובות, של כל השאלות האלה, והוא בא לבחורים ושואל שאלות בתחום הזה, אז אפילו גם שאלות בתחום של אמונה, כן? יש כל מיני שאלות שבחורים צעירים מתעורר להם, רוצים להבין למה ככה וזה ככה וזה ככה. כל הדברים האלה, כשבחור בא ברצינות ושואל שאלות, הוא, זאת אומרת, בחור יכול לבנות את עצמו, בחור יכול לבנות את עצמו, לפעמים, דרך משהו ייחודי שלו, ייחודי שלו. החופץ חיים היה נחשב בליטה, לפני המלחמה, הוא היה נחשב צדיק נורא גדול. אף אחד לא חשב אותו ללמדן, לאיך אתה יודע ללמוד. הראשון שהתחיל להגיד שהוא למדן, זה היה החזון איש. החזון איש אמרתי, תסתכלו במשנה ברורה, תראו שהוא שולט בכל הסוגיות בש"ס. מי שרואה במשנה ברורה איך הוא כותב את ההלכות, רואים שחופץ חיים שלט בכל הסוגיות, כל הראשונים, כל האחרונים, הוא שלט ישר והפוך. החזון איש אמרתי, תשמעו, הוא היה גדול בתורה, הוא לא... אבל אבא של אשתי אמר לי, הוא היה מליטה, אז הוא אמר לי שבליטה היו אומרים רב שימש קופ הוא למדן וחופץ חיים צדיק. כאילו ההסתכלות עליו היה למדן זה רב שימש קופ, צדיק זה חופץ חיים. הסתכלו עליו בתור צדיק. לא צריך להיות ממש צדיק כמו החופץ חיים, גם לא כך קל להיות כזה צדיק כמו החופץ חיים. אבל יש מעמד של בחור שהוא ירא שמיים, שהוא יותר מדגדג, שיותר אכפת לו, שיותר רציני. זה נותן מעמד בחברה לא פחות מהבחורים הלמדנים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לבחור, אם אתה לא יכול להיות מהעשור הראשונים בשיעור, אז אתה סוג ב'. לפעמים בחור בהרגשה, הוא לא מסוגל להרגיש סוג ב'. ואם הוא מרגיש מתייחסים אליו כמו סוג ב', אז הוא מוותר על הכל ונופל הכי גרוע. הוא נופל לבחורים הכי גרועים, כי למה? כי בתת מודע שלו הוא מרגיש שאין לו מה להפסיד. הבחור הזה מרגיש שאין לו מה להפסיד, בין כה מסתכלים עליי כאילו שווה, בין כה מסתכלים, אף אחד לא רוצה, כאילו אני לא, ואותו דבר זה עם בנות. יש בנות שנורא בולטות, נורא חזקות, נורא מוכשרות, ויש בנות שלא כל כך. אבל אם בת לוקחת על עצמה להתפלל ברצינות, לעשות חסד, לעזור למי שאפשר לעזור, לארגן פעולות של חסד בכיתה, לעשות קצת פה ושם ביקור חולים, לעזור פעם לאיזו אישה מסכנה אלמנה. יש פעולות חסד קטנות, לא פרויקטים, לא עזר מציון ולא יד שרה, ולא, פרויקטים, דברים קטנים. אבל אחת שעושה, לוקחת על עצמה לעשות חסד. אחת שלוקחת על עצמה לעזור לכל מי שצריך איזו עזרה. וכל מיני דברים קטנים, וכל מיני, לא משנה מה, אפשר דרך כל מיני נקודות. אפשר למצוא בכל בחור כישורים מסוימים, לפתח אותם, ודרך זה הבחור מקבל את המעמד של בחור מצוין, למרות שמבחינת לימוד הוא לא כזה מצוין. זאת אומרת, מבחינת לימוד הוא לא כזה מצוין, אבל את המעמד של הבחור המצוין הוא כן יקבל בישיבה. זה נורא חשוב, כי בעצם אחד האסונות שיש היום עם כל הנושרים, חלק גדול מהנושרים זה בחורים שמבחינה רגשית הרגישו סוג ב', ובגלל שהרגישו סוג ב', התחברו לפרחחים ונהרסו. הם נהרסו לא בגלל שבאמת הם היו כאלה מושחתים וכאלה מקולקלים. רוב הבחורים שנהרסו לא באו דווקא ממקום של מקולקלים ומושחתים. הם באו יותר מסוג של הרגשה של סוג ב' בחברה. סוג של הרגשה שעליי מסתכלים כאחד לא שווה. היה לי עכשיו סיפור עם בחור שנכנס לישיבה, בחור באמת עם ראש לא חזק, בחור חכם. בחור מאוד חכם, אבל בלימודים הוא חלש. ואני אמרתי לו, הוא נכנס לישיבה גבוהה, לא לישיבה קטנה, אמרתי לו, לך תהיה מדריך בפנימייה בישיבה קטנה בשיעור א'. פתאום הוא קיבל אחריות, פתאום הוא קיבל להגיד לאחרים איך להתנהג, כי פתאום הוא קיבל, אחי הוא תיקן את עצמו, זאת אומרת, פתאום הוא נהפך לבחור, פתאום רציני, פתאום מתפלל כמו שצריך, פתאום מתנהג כמו שצריך, פתאום לא עושה שטויות, זאת אומרת, למה? כי עצם העובדה שיש לו אחריות על בחורים אחרים, והוא מצליח איתם, אז פתאום הבחור הזה מתחבר רק עם בחורים טובים, שומר על מעמד של בחור טוב, ואם ירצה השם הוא יתחתן בתור בחור טוב. זאת אומרת, יש כאן נקודה, הרבה הורים יש להם ילדים טובים, שפתאום איזה שניים, שלוש חברים מקולקלים, סוחבים אותם והורסים אותם. והורסים אותם לגמרי. היה בסניף של הרב מנדלסון בחורה מאוד מאוד טובה, משהו מיוחד. והתחברה עם שלוש בנות שזרקו אותם מסמינר, עד כדי כך. ואז היא באה הביתה ואומרת, אני רוצה לעזוב את הסמינר. למה? החברות שלי לא פה, אני גם לא רוצה להיות פה. הייתה בחורה מצוינת, לא חסר לה כלום. לא עזר. הרב מנדלסון, אני זוכר, התקשר אליי, אמר לי, תנסה להציל אותה. לא עזר שום דבר. והבחורה נהרסה לגמרי, רק בגלל שהלכה אחרי חברות לא טובות. והיא לא הייתה מקולקלת. היא לא הייתה בחורה מקולקלת, היא לא הייתה בחורה עם בעיות של יראת שמיים. היא יותר סבלה מהקושי החברתי. למה? כי היא לא הצליחה חברתית בשכבה הגבוהה. בשכבה הגבוהה היא לא הצליחה חברתית. אבל אם אנחנו נמצא להם פתרון, איך לבנות לעצמם את המעמד, כי המעמד במקום הגבוה הוא לא דווקא, בהצלחה בלימודים. זה לא חייב להיות דווקא הצלחה בלימודים. יש הרבה דברים אחרים שהם לא פחות נותנים מעמד בחברה, כמו שאמרתי קודם, דקדוק הלכה, ידיעה של הלכה, תפילה, התנהגות במידות טובות, התנהגות דרך ארץ, גמילות חסדים, בן אדם לחברו, כל הדברים האלה יש להם משקל, מאוד מאוד גדול במעמד החברתי של הילדים. ברגע שילד מחובר להתנהגות כזאת, אז בחברה הטובה מסתכלים עליו כטוב ומקבלים אותו לתוך החברה. הוא לא נדחה, הוא לא מרגיש סוג ב', הוא יכול להיות סוג א', גם בלי ההצלחה בלימודים של מסמית גדול ושל למדן גדול ושל כל הדברים האלה. לא תמיד הרב וולבה אמר פעם, למה ראש אישי וכל היום יושב בבית ולומד ומשגיח כל הזמן מסתובב בסמדרש? ראש אישי לא נמצא כל היום בסמדרש, הוא יושב ולומד בבית, הוא משגיח כל הזמן מסתובב בסמדרש. רב אולבה אמר, רוצים להראות לכם מה יוצא מאחד שלא לומד. זה הבדיחה, לא משנה, אבל יש בזה בבדיחה הזאת, יש בזה גם משהו אמת. זאת אומרת, באמת אדם לפעמים לוקח תפקיד אחר, לא, לא, הוא לא נהיה ראש ישיבה. אבל בתפקיד אחר הוא כן מצליח, והוא כן יש לו מעמד, וכן יש לו... לא תמיד, אי אפשר לעשות את ההצלחה רק בצורה אחת, בפורמט אחד, בדוגמה אחת, זה לא נכון. אדם יכול בהרבה הרבה דרכים להגיע להצלחה בחברה ולמעמד חשוב בחברה, למרות שהוא לא, אני זוכר, אצלנו בית הכנסת, היה יהודי זקן, שכל בוקר אחרי התפילה, היה ניגש לכל המתפללים, אומר להם בוקר טוב והולך הביתה. והוא לא עשה את זה פעם אחת, הוא עשה את זה 30 שנה. אנשים נורא חיבדו אותו, בסך הכל מה הוא עשה? בסך הכל אמר בוקר טוב, לא אמר דרשות, לא אמר עצות, לא אמר שונה. אבל זה נתן לנו רגשים, הרגשה, אדם נכבד, אדם שניגש לכולם אחרי התפילה, עבר מאחד לאחד, אמר בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, והלך הביתה. דבר טיפשי, דבר שטותי, אבל אני זוכר, הסתכלו עליו בתור אדם נכבד, הוא נפטר, כל השכונה באה להלוויה שלו, זה עובד, זה דברים, צריך לדעת שאנחנו לא, אי אפשר לקחת רק את הצורה המסוימת של הצלחה, ולהגיד כזה ראה וקדש. וצריך לכוון את הילדים עם עצות נכונות, איך למצוא לעצמם את המסלול, את הנתיב, איך בתור אחד לא חזק בלימודים, איך בתור אחד לא מי יודע מה מוכשר, איך בתור אחד שאין לו סבלנות יותר מדי לשבת ללמוד. יש כאלה שבאמת אין להם סבלנות, קשה להם, לא יכולים. באמת לא יכולים, זה לא... אז לתת לו פתרונות של כל מיני דברים אחרים, כל מיני דברים צדדיים, תיקח אותם, תתמקד בהם, תעשה בזה את הזה, יהיה לך לא פחות מעמד, והעיקר הוא ינצל מלהיגרר לאסון של החברים המקולקלים והחברים הלא טובים. זה עיקר המלחמה של יעשה לך רב וקנה לך חבר.